הנושא שלנו כרגיל הוא להתחזק ולא ליפול. לא ידעתי איך להגדיר את הנושא בכלל. זה מחשבות אמר שלא בשלות, אבל חשבתי היום כמה וכמה דברים. אני גם לא זוכר מה דיברנו בפעמים קודמות, כך שאני מפחד לומר איזה משהו, מפחד צריכים משהו שמרגישים סתם. פעם סיפה, אמרנו שאחד הגדולים אמר, אני לא זוכר מי זה, שלפני בואו של המשיח, הקדוש ברוך הוא ימתח חבל מקצה היישוב לקצה השני, ותפקיד כל אחד זה לאחוז חזק חזק בחבל. למה? כי תהיה רוח שערה כל כך גדולה שמי שלא יחזיק חזק יעוף. וזה תקופה של עקבתא דמשיחא. למה נזכרתי בזה? כי לפני השלג נכנסתי בראש לזולבי הצער. הייתה תחזית ששלג בקושי היה, אבל התחזית הייתה שתהיה רוח שערה עצומה, וכנראה שזה היה באיזשהו מקום בים בעיקר, ושיהיו גלי ים. אני חלמתי על זה הרבה, גלי הים, שגם הצטערתי שלא הלכתי בפועל לראות את זה. מישהו סיפר לי שהיה משהו מדהים, גלים שהיו בגובה של 10 מטר ומעלה. והרגשה שלנו תמיד היא שאנחנו, נכון שהשערה כבר שכחה, אין כבר שערה ואין גלי ים, אבל האמת היא שאנחנו בתוך שערה עצומה שכל הזמן רוח שערה נושבת, וכוחות גדולים וגלי ים גדולים שאנחנו בתוכם. ולכן כפי שאמרנו, שאמר אותו אחד גדול שצריך להחזיק חזק בחבל שלא נעוף ולא נטבע בתוך הגלים הגדולים. זו בעצם המטרה של ההתכנסות שלנו, להתחזק, להיות ברמה, רמה של אמונה, רמה של חיבור לקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לדבר על לא להתחיל לדבר על פוליטיקה, וגם לא לגמור בזה, כי יש לי המון מה לומר בלי שאני יודע בדיוק מה הולך. אני רק רואה איך שכל אחד דיבר על עצמו מהפריימריס. כל אחד מדבר על עצמו וככה, ובאופן כללי ולא נדבר על זה. אבל כשרואים את הדברים האלו, ישנה הרגשה מאוד כבדה ככה, שכל אחד מן הנמצאים כאן ברוך לו בלי ספק שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהוא משגיח על כל פרט ופרט, ושהוא כל יכול, אין לו שום עיכובים לעשות טוב, ושהוא אוהב אותנו, את כולם, שהוא אבא טוב, הוא יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. 13 עיקרים. ולכן השאלה היא, מה הפשט בכל מה שמתרחש אצלנו בעולם? לא רק אצלנו, הכוונה בתוך עם ישראל, אלא בכלל. מדוע דרך רשעים צלחה עכשיו לקראת הגאולה השלמה, שמרגישים איך שהיא מתקרבת? אבל מה הפשט בזה שארגוני טרור, הייתה הפגנה שמה בצרפת, רשעי עולם, כמעט כל העולם מפחד מהם, למרות שהם כמעט כלום, וגם אצלנו המצב, איך שנקרא לזה, אבל אפשר להתעלם מזה שהרשע שולט, הרשע מצליח ושולט. אחרי הבחירות נוכל לדעת יותר ברור, אבל סיכוי גדול שהרשע יעלה יותר ויותר. מה נקרא רשע? נגיד אחרים יגידו לא צריכים להגיד רשע, בסדר, זה תינוקות שנשבו, אבל זה כפירה וכפירה, חוסר אמונה. מה אפשר בזה? כשחושבים על זה, אז בעצם כמעט שהלב יכול להתפלץ ממחשבה כזאת. מה אפשר? כאילו, איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא? הוא כל כך טוב, והוא כל כך אוהב אותנו, והוא כל כך רוצה שיהיה טוב לכולם, ואיפה הוא? ברור שישנו, אנחנו מאמינים בכל הלב, אבל איך אפשר לראות את זה? מה הפשט? מה הפשט בשאלות הללו? אז האמת היא שזה לא בדיוק להגיד שהלב מתפלץ. אולי אצל אנשים בודדים מרגישים יותר, אבל בדרך כלל אנחנו מסתדרים עם זה יוצא מהכלל. אני לא מדבר על אנשים שלא מאמינים, מדבר עלינו. כל המטרה שלנו זה לדבר עלינו, לא על אחרים. ברור. התחלתי רק סתם להזכיר את ה... מותר להשתנות לחוץ, נכון. שאלה, אבל נכון. השאלה הזאת שאנחנו שאלנו, בעצם כל ספר דעת תבונות בנוי כדי להשיב על השאלה הזאת. התשובות פה מאוד ברורות לגבי התקופה שתיקפתה דמשיכה. אבל השאלה ששאלנו, בעצם הוא מתחיל ככה. הנשמה, אז זה דו שיח בין הנשמה לבין השכל. הנשמה שואלת אותו, אומרת, תסביר לי, אני רוצה שתעזור לי לקיים והשבותיי לבביך. וידעת היום השבותיי לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממאי ולארץ וככה בינות. ואז שואל אותה השכל, מה את לא יודעת שיש 13 עיקרים, מה את רוצה שאני אסביר לך? ואז היא אומרת לו, ודאי, הנה כל העיקרים, ה-13 הם מאומתים אצלי בלי שום ספק לה. ברור לי העניין. אבל יש מהם שהם מאומתים לי וגם מובנים. ויש חלק שאני מאמינה ואני לא מבינה. ואז הוא שאל אותה, מה את לא מבינה? מי שואל בסידור את 13 עיקרים, הכל כל כך מובן, הכל כל כך ברור, מה יש לו להבין שם? שיש בורא ויש מנהיג, שיודע את הכל, ושהוא יחיד ומיוחד, ושיש תורה מן השמיים, ויש נבואה, ויש משיח, ויש שכר ועונש, ויש תחיית המתים, מה לא מובן? ואז היא אומרת לה, היא אומרת לו כך, כמה דברים היא מבינה, זה ברור, אבל יש כמה דברים שהיא לא מבינה. מה הם? השגחה, הקדוש ברוך הוא משגיח, היא לא מבינה את זה. שכר ועונש, היא לא מבינה. ביאת המשיח ותחיית המתים, את ארבעת הדברים הללו היא לא מבינה. ואז השאלה, מה יש פה להבין? הוא שואל אותה. אמרה הנשמה, המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם המראות תמיד לכאורה הפך ההשגחה. היא מאמינה שיש השגחה, אבל הכל נראה הפוך. היום אומרים הפוך על הפוך, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה, אבל כזה בלבול כזה גדול. איפה ההשגחה? היא לא מבינה את זה. וכל שכן, איפה השכר ועונש? איפה רואים שכר ועונש? שיש עונש לרשעים, שיש שכר לצדיקים, איפה? לא רואים את זה, רואים הכל הפוך. וחוץ מזה, ממילא, הקדוש ברוך הוא אמר שיבוא משיח, אמר שתהיה תחיית המתים, זאת אומרת שיהיה גילוי גדול, צריך ללכת לקראת, זה לא שפתאום ידליקו אור ודי. נכון שיהיה פתאום אור, אבל זה צריך ללכת לקראת, אם הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים, וזה לא נראה בכלל. למה הוא מנהלם? מה זה הולך? כי מעשה השם יתברך נראה בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב מכיל אותם. היא מבקשת שילמד אותו, שילמד אותה מה זה בהשבותיה לבביך, מה הפירוש בה, איך משיבים אל הלב, נאמר ככה. בעצם בידתה היום זה האמונה, מאמינים שאין עוד, נכון, אין עוד מלבדו. כל ילד קטן אצלנו יודע את זה. שאלו ילד הכי קטן, אם הוא לומד בחינוך תורני, ודאי שיגיד אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, בלי ספק. אבל בשירותי לבביך להרגיש את זה, זו השאלה. ועל זה בעלו עם כל הספר כולו. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, זה באמת מטריד אותנו. זה באמת מטריד אותנו, שיש לנו קושיות על איפה ההשגחה, לאן זה מוביל. זה בעצם לא מטריד. האמת היא שזה לא מטריד. אפשר לחיות בשקט גמור. זה בסדר, לא מטריד. גם אנחנו שאנחנו מאמינים בזה. אנחנו מרגישים הכל טוב, הכל הקדוש ברוך הוא עושה ואת הכל מוביל וזה הכל נחמד ויפה. אותו שאלה גם על החזון איש. השאלה, לא, אנחנו שואלים שאלה שאנחנו לא מרגישים את הדברים האלה, יש פה איזה משהו, אני לא יודע בדיוק תשובה, אבל זו שאלה. חזון איש בתחילת אמונה וביטחון, כל הפרק הראשון, אני חושב ש הציבור פה פחות או יותר יודע את זה, איך שהוא מתאר את האדם, ככה הוא מתחיל בהתחלה, שהאדם שהוא לא זכה לקבל את האמונה, נאמר ככה, להיפגש עם האמונה, אז הוא כותב שהאדם הוא מסתכל על השמיים, בעיקר הפרק זה בעצם על האדם עצמו, על גוף האדם, על הפלאים שבגוף האדם, אבל בתחילה הוא מתחיל ככה, אינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום וארץ לעומק. הוא נרגש ונדהם כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה. אדם מסתכל איפשהו מביט, הוא רואה איזה פרח, הוא רואה הוא רואה אדם, הוא רואה עין, הוא רואה אף, הוא רואה אוזן, הוא רואה, והוא מתאר פה כל כך יפה את כל הדיור, איך שהקדוש ברוך הוא ברא, ויש מקלות שקוראים להם אצבעות, ויש מצלמות, קוראים להם עין, ויש זה, ויש זה, הכל. אבל מה האדם? הוא נרגש ונדהם, ויש לפניו חידה סתומה, כמוסה ונפלאה. והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו, והוא כמתעלף. החידה הזאת היא כל כך חונקת אותו, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הוא לא יכול, והוא כמתעלף, לא נשאר ברוח חיים. בלתי אל החידה כל מעיינו מגמתו. הכל זה, לא מעניין אותו שום דבר. איך, מה הפתרון של החידה? ודעת פתרונה קלטה נפשו. זה מה שהוא רוצה. הנפש, עד כלות הנפש, רוצה לדעת פתרון לחידה. ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה. כדאי לו, הוא מסכים לקפוץ למים ולאש. למה? כי מה לו ולחיים, אם החיים הנעימים עלינו נעלמים ממנו תכלית האלים. ונפשו זכרחרה ואבלה וכמהה להבין סודה ולדעת שורשה והשאר יבינה לו. איזה תיאור שהחזון איש כותב שהוא ידיש את זה. אחרת מה הוא כותב פה? הכל לא, אין לו שום טעם בשום דבר בחיים. החידה הזאת משגעת אותו, והוא נפשו זכרחרה ואבלה וכמהה להבין סודה והשאר יבינה לו. ואז הוא מתאר, הוא מתאר, הוא מתאר, ובסוף, אחרי כל הפרק, התיאור פה נפלא של כל פרט ופרט, בסוף הוא מגיע, נפטרה אחידה. ואז נהיה כל כך טוב וכל כך רוגע וכל כך שלווה, פלאי פלאים, ככה הוא מגיע בסוף. ואז הוא כותב, בסוף הפרק, השכל עם הדמיון ביחד, כשם ששכלו של האציל נכון ודעתו דעת אמת, כן הדמיון שלו מכריע תמיד את כף האמת, ואמיתת מציאותו יתברך מתקבלת על ליבו, ללא היסוס או ללא פקפוק. פתאום הכל נפתר לו, כל החידה. למה? לא בשכל בלבד, שכל לבד זה לא פותר. שיכול להיות פילוסוף, להתווכח, ומי שלומד מורה נבוכים, הרמב"ם היה כולו חתיכת רגש, כפי שמסופר עליו במקומות אחרים. כאן נדמה שהיה רק שכל, הוא בעצמו כותב דברים נפלאים, אבל מתווכח וככה זה לא, זה עדיין לא, אלא מה הדמיון שלו, הכוונה היא הרגש שלו, הדמיון נקרא לזה, מה, איך זה מכריע את כף האמת, למה? אמיתת מציאותו התברך מתקבלת על ליבו ללא היסוס וללא פקפוק, כי ליבו רואה תמיד ברקי נוגה, הוא רואה ברק ועוד ברק ועוד ברק, ברקי נוגה. הלוואי והיינו מבינים וזוכים בכלל, ובהכרת בורו ימצא פתרון החידה של העולם כולו, שלדריך המנוחתו ללא הפוגות. ומה הפתרון? א', אני מאמין באמונה שלמה שבורא יתברך שמו הוא מנהיג ובורא לכל הברואים, ולבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ב', אני מאמין שבורא יתברך שמו יחיד. ג', אני מאמין שאינו גוף וכולי, אני מאמין שבורא יתברך שמו ראשון ואחרון. ארבע ראשונים הוא אומר. זה מה שהוא מתאר פה. עכשיו, מה זה מתאר? הוא מתאר את מה שהוא מרגיש, שאדם הוא, אם הוא לא מרגיש את זה, הוא מסכן, הוא עלוב. הוא מרגיש לא שווה כל החיים. רק אם הוא מרגיש את זה, פתאום יהיה לו כל כך טוב, כל כך עולד. והשאלה שלנו, מה הפשט? אנחנו יותר גדולים מהדברים האלו. אצלנו זה כל כך פשוט. כל כך פשוט, מה, אין שום בעיה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא ושהוא מנהיג וכו' וכו'. איך פותרים את הדבר הזה? למה הם הרגישו אחרת? הדעת תבונות זה הרמח"ל כותב לנו מה הנשמה שלו אומרת. מתאר את זה שנשמה מדברת, אבל הוא מרגיש את זה, יש חידה שמפריע לו, מפריע לו, לא יכול לחיות. חזון איש פה מתאר מה הפשט בזה? מה נגיד? מה חסר לנו בדיוק? חסר לנו לב, חסר לנו עומק, אנחנו שטחיים, חסר לנו רגש, שבעצם לב ורגש אולי יותר לנו. אולי הכל ביחד חסר לנו. מה בדיוק הולך?
באהבה של השם.
מה?
איך חסר לנו קצת באהבה של השם? חסר לנו קצת באהבה של השם.
לפני שבת, היו אצלי בבית, מספר שהתגלגלו הדברים, הייתה מודעה בעיתון לפני שבועיים בערך, על לוויה במקום חתונה, או אבלות במקום חתונה, לא זוכר מה הייתה הכותרת שם, שהייתה צריכה להיות חתונה, והאבא של החתן, צעיר, נפטר לפתע פתאום. וזהו, שכחתי שם, אבל זה משפחה של בעלי תשובה, כמובן זה לא היה כתוב בעיתון, שהם בעלי תשובה, אבל אחר כך, סתם זה משהו מרגש מאוד, כזה מקרה. ואיך שהתגלגל, וקודם כל זה מה שקרה, ישבו שבעה, דחו את החתונה לבערך שבוע וחצי אחרי שהוא נפטר, יום חמישי האחרון, לפני שבת. ומי עודד אותם? הבחור הזה החתן, זה בן יחיד עם שתי בנות ואימא כמובן. והחתן הוא לומד בקריית ספר בישיבה שקוראים לה כנסת הגדולה, שם ראש הישיבה אדם מיוחד במינו שאוהב תלמידים, מקרב תלמידים, אדם שיחיד יחיד ומיוחד. והוא כמובן עודד אותו ואיכשהו ניחם אותו, גם הנחה אותו, את כולם, את האימא, את כולם, איכשהו האימא גם כן נרגעה קצת משהו, וקבעו חתונה ליום חמישי. והראש שיבה הזה שלו, שהוא בין כך היה קשור אליו גם מקודם, לכל התלמידים הוא קשור, הוא אמר שהוא יהיה אבא עד כמה שאפשר, הוא ילווה אותו, הוא יסדר קידושין כמובן. ויומיים לפני החתונה, ביום שלישי בלילה, החתונה צריכה להיות ביום חמישי, הייתה לוויה של אותו ראש שיבה. זה היה רבי לזקס, נפל לפתע פתאום, זאת אומרת, יומיים בערך, קיבל איזה התקפת לב, הלך מן העולם. אז,
מה? לשבועיים אנחנו לא מקבלים לו ברכה.
אתה יודע מה הסיפור הזה?
את הסיפור אני יודע, לא.
אני רק ראיתי בעיתון את הסיפור ההתחלה. איכשהו אני התגלגלתי לעניין, מישהו ביקש שאני איכשהו אדבר איתם, קצת להרגיע אותם, אמרתי שאני מסכים, למרות שאני לא ידעתי מה יצא מזה. אבל הקדוש ברוך הוא הטיל את זה עליי, קבעתי איתם להיפגש, ולמעשה באה רק האמא ובת אחת. הבת השנייה אמרה שאין לה כוח, היא הלכה לישון. זה היה לילה לפני החתונה, זה היה בליל חמישי, חתונה אחד יום חמישי. והבן הוא נשאר שם בישיבה וברכים כך, עודדו אותו חברים. אז האמא הזאת, דיברנו, לא משנה מה, כמובן, אבל האמא הזאת היא מרשימה מאוד, אישה צעירה, מרשימה מאוד, בעלת תשובה. והיא פתאום התחילה לדבר, והיא אמרה, שני מלווים שלו, שני המלווים שלו הלכו, מה הקדוש ברוך הוא פה עשה? איזה ביש מזל. שני המלווים, האבא היה מלווה וראש הישיבה היה מלווה, שניהם הלכו מן העולם. כל כך ברגש, בזה אמרתי לה, כמובן אין מזל לישראל, אז זה קושיה, נכון, כבר דיברנו מה שדיברנו, אבל הזעקה שלה הייתה, איפה הקדוש ברוך הוא? מה הפשט? נניח שהוא החליט שימות, עשר בדיוק באותו יום למות, אפשר יום קודם, יום אחר כך, וראש הישיבה הזה שהוא הרגיש שהוא תחליף לאבא במידה ידועה, גם כן צריך לקרוא פתאום. מה הפשט בזה? זה היא שאלה. והבת גם כן, ומה שדיברנו, כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו ודאי יודעים את כל זה, מדברים, דיברתי שהאדם זה לא הגוף, ועוד ועוד, מה, כל מיני דברים, מה, כל מה שאפשר להגיד. בטח אנחנו מדברים, הבת גם... כבר לקראת הסוף שדיברנו יותר ככה, אז היא אמרה, איך אבל יוצאים מן הדיכאון הזה? אבל הקושיה על הקדוש ברוך הוא הייתה קושיה גדולה. מה הפשט בזה? זאת אומרת, הרי אנחנו לא מרגישים שום קושיות, אמרנו. יודעים שהקדוש ברוך הוא, גמרנו, כל דבר מה שהוא עושה, נראה לך עולם הפוך, כל מה שהוא עושה זה הקדוש ברוך הוא, והכל טוב, כולם יודעים, אמרנו כבר, כל ילד יודע להגיד, אין עוד מלבדו וכך וכך. התשובה היא מפני שאנחנו, חסר לנו כל הרגש הזה, כל האכפתיות. זה לא שם, ודאי, האמונה, אולי ידעתה היום, את לא יודעת כמה זה חיצוני או לא, אבל אם אין את הבעיה שבתאי לבבך, זאת אומרת שחסר פה בבסיס העיקרי. זה הבעיה העיקרית. והאמת היא ש... גם זה איכשהו נרגעים מן הקושה הזאת, גם היא, אם האמונה היא חזקה מאוד 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 מאוד, יודעים שהקדוש ברוך הוא פה הוא נמצא והוא עשה את זה, אז יש קושות גדולות, אבל מזה נרגעים, כי אנחנו לא עד כדי כך חזקים באמונה. כשמדברים על הקדוש ברוך הוא שואלים קושה עליו, אחר כך מסתדרים, כי לא כי אתה מאמין בכל זאת, אתה איכשהו נתלה בזה שהכל טוב וזה, אלא כי חסר קצת באמונה. אני אמרתי שאני אומר הדברים שאני הרגשתי היום, ואולי זה יכול להוסיף קצת, אולי. היום אחרי שאני לומד בבוקר עם החברות השני, הבן שלי, ואחר כך לקראת הסוף, רבע שעה לפני הסוף, אמרתי לו שאני רוצה לדבר על הנושא הזה, שיש לי משהו שלא לדבר שזה... זה קשה לי עם הנושא הזה, לי קשה. מה הפשט? מה הולך כאן? למה לא אכפת לנו? לא אכפת לנו, אין לנו שום קושייה, מה שהולך זה טוב וזה ככה וזה נפלא, והקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, יש לנו פתרון, אנחנו... ולמה להם כל כך היה אכפת? אז הוא סיפר לי איזה סיפור, הוא אומר שזה סיפור ידוע, אני פעם ראשונה שומע את זה, סיפר לי סיפור, זה לא סיפור אמיתי מסתמה, אבל הוא סיפר ככה, ש... ביום כיפור, בשעת מוסף, שאם, תלוי איפה זה, אבל במקום שאנשים ברמה, כלומר בישיבה, במקום שציבור רציני, בשעת מוסף ביום כיפור, מגיעים לסדר העבודה, ומגיעים לבנה, אנחנו קוראים ומשתחווים. אז כל אחד יש לו הרגשה מיוחדת שמשתחווים לקדוש ברוך הוא, זה לא כל יום, זה לא, כלומר, הנפילה הזאת, נפילה על ה... ממש, בדרך כלל אנחנו רק אומרים בעלינו לשבח, אנחנו קוראים. קצת אולי מתכופפים, אבל לכרוא על הברכיים, ועוד לפי הזה, אם אפשר ליפול על הפנים, וכפי הדין, זה משהו רגע מרגש. ואסור ליפול על, אסור ליפול על פנים, על אבן, זה לאו מן התורה, ואבן מזכית לו, תיתנו בארצכם להשתחוות אליה. אסור להשתחוות לקדוש ברוך הוא, מחוץ למקדש, על רצפת אבנים. לכן, לא יודעים לשים נייר, יש כאלה שחושבים שהנייר זה כדי לא ללכלך את הבגדים, אבל בעיקר זה העניין הזה, אסור להשתחוות. שמים עיתונים, או בשיבות יותר מחלקים ניירות, קונים כנידי נייר, כמו מתי בריאה למשל. ותוך כדי הזה נפלו, קרו על פניהם, קרו על ברכיהם, נפלו על פניהם, לא כולם, זה קל להם כל כך, לפחות לכרוע על הברכיים. וקמו, ראו אחד מן הציבור, אני רואה שאתה שמעת כבר את הסיפור.
פינקוס מספר שהוא ראה בעין.
זהו, אז כאמר, כאבנתי ממנו, הוא אומר לי, מה זה, יודעים את זה? אני היום פעם ראשונה, אין לי היסטוריה של הרב פינקוס, דרך כלל. הוא אומר שהרב פינקוס מספר את זה שהוא ראה בעיניו. אז אני אמרתי, זה לא סיפור אמיתי, אז אני חוזר בי. זה כן סיפור אמיתי. חשבתי שלא יכול להיות אמיתי. בקיצור, ראו שאחד לא קם. אז מה, אחד מן השתיים, או שהוא באמת כל כך מתייחד, שלפעמים אדם הוא קורע, אני גם ראיתי אנשים של 18 אפילו, לא כל כך קל להם להתרומם. מרגישים, משתחווים לקדוש ברוך הוא. ופה יכול להיות שהוא ממשיך ככה לזה. או שקרה לו משהו אולי, אז מישהו ניגש לעורר אותו. ראו בסך הכל, שהוא הרי אמרנו כבר קודם שמשתחווים על שמים עיתון, ראה שם בעיתון איזה דבר מאוד מושך, אז הוא המשיך לקרוא את הקטע הזה. אז אם מישהו יודע את זה, אותי זה ריגש היום מאוד מאוד, ממש. חשבתי גיבד בשעה כזאת, אין לו מה לעשות רק לקרוא עיתון. עד כאן משהו סיפר לי. אז אני הוספתי להגיד לו, או חשבתי, זה לא סיפור אמיתי. אז אני גם, בא לי פתאום באותו רגע גם סיפור. אבל באמת זה, הסיפור הזה הוא לא אמיתי. אולי הוא קורה, אבל אני לא יודע מה הסיפור השנייה. אמרתי לו, כאילו, בסדר, צוחקים, זה סיפור כזה מאוד מצחיק. אמרתי לו, יש סיפור אחר, לי יש סיפור אחר. נתאר לעצמנו, חלילה וחס, נגיד שבת שלי מצא חתן טוב, מרשים על כל פנים, מדברים עליו, מספרים עליו דברים טובים, חוקרים, מבררים. וזהו, סוף סוף הגיע התאריך של החתונה, ובשעה טובה נערך את החופה, הכל כל כך נחמד, נכנסים לחדר הייחוד. ואחרי זמן מסוים, ככה לפעמים שוהים שמעת ש... אז באים להוציא אותם, לפעמים בא כורחם, באים ורוקדים, וגם אבא שלה קלה מגיע, נגיד שזה אני, והגעתי לשם. הגעתי לשם, ויוצאים וככה, פתאום היא קוראה לי הצידה, והיא בוכה, 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 בוכה. אמרתי, מה קרה, מה קרה? מה קרה? היא לא יכולה לדבר, מרוב בכי. עד שהצליחה להוציא מפיה כמה מילים, שאמרה, נכנסו לחדר הייחוד, והיה שם איזה עיתון, והוא קרא בעיתון, כמעט רוב הזמן הוא קרא בעיתון, אחר כך הוא גם התייחס אליי. אז מה אני מרגיש באותה שעה? לא כמו שאני שמעתי את הסיפור על הבחור שהשתחווה על עיתון. אני התמלאתי חימה וזעם, אסור בעצם לחוס, אבל נגיד, חשבתי, איזה, לאן היא נפלה? איך נפלנו עם חתן כזה אלוף חיים? בסך הכל מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר, קרא עיתון בחדר הייחוד, מה זה כל כך נורא? באמת, מה זה נורא? כתוב איזשהו מקום שאסור לקרוא עיתון? וזה עיתון קשר מסתום מה היה שם. מה? מה כבר? אבל זה לא שאתה... אני צחקתי מה העניין. שם צחקתי. ופה פתאום כעסתי כל כך ו... בכיתי אני לאו דווקא כמותה, אבל הרגיש מסכנה נפלה בפח. איזה מין אדם עלוב זה. בלי שום חתכת רגש, בלי שום לב. זה מה שיש לך לעשות בחדר האיחוד. אז מה הפשעת? זאת אומרת שבעצם... אותם דברים זה לא שאנחנו טוב לנו ומרגישים טוב והכל מסתדר, כי אנחנו חזקים באמונה, והחזונים שהייתה לו בכל זאת קושייה ודעת תמונותיה. אצלנו זה, כן את הרגש, אין את הרגש, אין את ה, את ה, את ה, הרגשה הזאת, המשונה הזאת, איך זה יכול להיות חתן יקרא בחדר הייחוד איתו? אם הוא יוציא לרגע מילה, נגיד, נסלח לו. אבל שזה, זאת אומרת, זה אדם, זה לא בן אדם. מה? למרות שזה לא שום עבירה, זה לא שום דבר. אבל האמת היא שמי שברמה, מי שברמה היה צריך לבכות, שאם זה סיפור אמיתי, שיכול להיות דבר כזה שאדם יכרע ביום כיפור בשעת העבודה, משתחווה לקדוש ברוך הוא, והוא מתאר לעצמו את העבודה ואת המקדש, והוא שם קורא עיתון. אותו דבר. אלא מה? שם זה לא, שם זה עסק הקדוש ברוך הוא, איתו מסתדרים. איתו אפשר להסתדר איכשהו. מפני שלא חיים את זה, אז זה לא כואב לך. ברגע שאתה מדובר סתם על חתן, וסתם לא בן אדם, זה כבר לא שייך לקדוש ברוך הוא. אז שם באמת אכפת לך. זאת אומרת, אני הרגשתי שזוהי הבעיה, בעצם זו הבעיה. הבעיה היא שהחזון איש, כדוגמה, כי הקראנו מפה, והרמח"ל, גם כדוגמה, כי הקראנו מפה, פשוט אנשים ברמה גבוהה, אדם ברמה גבוהה, הוא יודע מה פירושו של הדבר הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה הפירוש שהוא צריך לחיות את ההרגשה הזאת, לחיות שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, לא בידתה היום, ואשר אותה אל בדיך, אין עוד מלבדו. אז אתה שואל מה פירוש של המלבדו, ומה זה? אז יש לך קושיות ואתה לא יכול לסבול את זה. זה מציק לך. זה מציק לך ויש לך או לפתור את החידה או לבכות, לא יודע מה. זה בעצם מה שלנו חסר, זה לא כי אנחנו חזקים מדי. יש לנו, אולי אנחנו חזקים מבחינת מה ששתלו לנו בראש, נכון? את החלק השכלי, לא אכפת לי להגיד שאנחנו מאוד חזקים בחלק השכלי. אבל אם אין את החלק של הרגש, פירושו של דבר זה לא חי אצלך. וידעת היום, זה דבר אחד בשבותי לבביך. וזה מה שבעצם הנשמה פה אומרת, שככה הוא התחיל את הספר כפי שראינו. ממש המשפט הראשון, שהוא אומר, אמרה הנשמה, תאוותי ורצוני, אחרי הסיפור, אפשר לשים לב, תאוותי, יש לה תאווה לזה, הוא רצוני להתיישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם השבותי לבביך כי השם האלוקים. הרי מעיקרי אמונתנו שחייב כל אדם לרדוף אחרי ידיעתם, כל אשר תשיג ידו. אני תאווה, יש לי תאווה גדולה לשבות. אז הוא אומר לה, מה? זה אומרת לו, מה? הכל הפוך. הכל הפוך, אני מאמינה, אבל המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם, אמרות תמיד לכאורה, איפה חשכה? איפה הקדוש ברוך הוא? כל שכן של הסברה רואה סוף העניינים, לכאן הם מגיעים, לכאן נגיע בדרך הזאת, לכאן נגיע. אתה אומר להאמין במשיח, להאמין בתחיית המתים, איפה זה הולך לקראת? וצריך ללכת לקראת. כי שהוא מסביר, הקדוש ברוך הוא לא פתאום אומר לסגור את זה ומה שהיה היה. זה לא הולך כך, זה הכל הולך לקראת. איפה זה? אני רוצה לדעת איפה הייתה היום. לכן כפי שאמרנו, גם אם, גם שם זה אני הרגשתי את זה, אולי בעקבות זה התעוררו לי המחשבות יותר, שפתאום כשבאה אימא עם בת שקרה להם כזה אסון והן מבולבלות, ביקשו אותי לדבר איתן כי אמרו שהם איבדו את ה, איך אומרים היום? את המצפן?
הצפון.
מה?
את הצפון.
איבדו את הצפון, זהו. צריכים לדבר איתן קצת לשם דעתם. פתאום אתה רואה ש, ועדיין זה לא כל כך, לא זה הבוער אצלם. בוער אצלם כל הצער וכל הזה, מפני שכדי שזה יגר צריכים עוד יותר לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב והוא נפלא, וכל מה שהוא עושה זה רק הוא, אלף דברים, ובכל זאת קורה דברים כאלה. נכון, אני אומר ביש מזל, ברגע הראשון זה סתם איזה מין חתן, ביש מזל כזה, על החתן, מאליהם עוד איכשהו. אז היא תפסה את עצמה מיד, לא, מה פתאום, אנחנו מאמינים. אבל הקושיה היא כאילו, מה זאת אומרת ביש מזל, זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא? אז זה סתם איזה משהו. לא שהיא אמרה, אבל מבחינת הרגש פתאום מתפרץ דבר כזה. אלא מה אנחנו צריכים להרגיש, שזה לא נדרש מאיתנו כל כך הרבה, שאנחנו באמת בדור כזה שכל כך הרבה קושיות, כל כך הרבה חושך, כל כך הרבה הסתר פנים, ואנוכי הסתר הסתיר, וכל כך, כפי שהוא מדבר פה כל כך הרבה בספר, אבל לא נדבר עכשיו על הדברים האלו כרגע, אבל באופן כללי זה לא נדרש מאיתנו כל כך הרבה, לא נורא, אנחנו צריכים להרגיש ולהשתדל, אבל בכל זאת בלי רגש זה לא הולך שום דבר, בלי רגש. אם מרגישים שזה חסר, זה כבר משהו. אם אנחנו חושבים שלום על הנפשי, הכל טוב, כל כך נפלא, אז זה גרוע, אנחנו צריכים להרגיש שחסר משהו. יש בפרשה, בלי הפרשה הרי אי אפשר, הרגע זה לא בפרשה בכלל, זה לא בפרשה נזכרתי, אבל זה פרשה הקודמת, היינו אמורים להיפגש לפני שבת, אז הייתי יכול להגיד בפרשה, או זהו. אז לא שאז את הכל ראיתי, אבל אז למדתי את הפרשה. כתוב אצל המיידות, כתוב שם, שמשה רבנו, שפרעו, סליחה, ויאמר פרעו למיידות העבריות, פרק ראשון, כתוב שם, ויקרא מלך מצרים למיילדות, לא קודם, ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. בדרך כלל אם התורה מזכירה שמות של אנשים ויודעים מי שהם, אז ממילא הם מתייחסים, פה לא יודעים בין כך מי זה, אז בשביל מה להזכיר אותם, מה משנה השמות שלהם. ואז הוא אומר להם, בילדכן את העבריות וריתן על האובניים, אם בן הוא ועמיתן אותו מן באתי בחיה, אם יש בן אתם חייבים להעמית אותו, והם לא עשו את זה. ותראה נעם ילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחילה את הילדים. מפרעון פחדו או לא? ודאי שהם פחדו, אבל מן הקדוש ברוך הוא הם פחדו יותר, ויכול להיות שזה איסור שלי הרי כבר יעבור, אם זה עובר אחרי שהוא כבר יצא הרבה דינים, ודאי שהם, בקיצור הייתה פה מסירות נפש עצומה, הרי באופן טבעי היה צריך להרוג אותם. ילד אחד יש תרוץ, כי חיות אינה בטרם תבוא אלינה מילדת וילדו, אבל עוד בן ועוד בן ועוד בן, הם לא הרגו אפילו אחד. הוא לא הרג אותם, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהרוג אותם, זה סיבב שלא הרג אותם. מבחינתם זה היה מסורות נפש עצומה. איך קראו להם? שם האחת שפרה ושם השני תפועה. אומר רש"י, בגלל הקושיה שאמרנו, בדרך כלל לא מזכירים שמות אם לא יודעים מי זה, בין כך לא יודעים למי זה מתייחס. אומרים חז"ל, שפרה זה יוכבד, תפועה זו מרים. אנחנו יודעים מי זה יוכבד ומי זו מרים, אלא למה נתנו להם שמות כאלה? זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד, נולד ולד, אז מה, לא רק שהיא הלבישה אותו, שמה לו איזה חיתול, אלא משפרת אותו בערך מרחה בשמן או כל מיני, כמו שמטפלים בילד. ופועה מה זה? זו מרים, על שם שפועה ומדברת והוגה לילד דרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. זה גמרא במסכת סוטה, גם על שפרה וגם על פועה. כדרך נשים המפייסות תינוק בוכה, שילד בוכה, אז עושים לו, אני לא יודע איך לאלה להמחיש את זה, אבל כל אחד יודע, כל מי שיש לו, גם מי שאין לו עדיין ילדים, יודע איך מתייחסים לתינוק פועה. לכן קראו להם כך. והשאלה היא, הרי שם זה תוכן של אדם, תוכן של אדם. איך לתנו לה, אם לא רוצים להזכיר יוכבת ומרים, צריכים לתת להם שם על המסירות נפש הגדולה הזאת. הרי הייתה מסירות נפש, חיים במוות, והם הלכו ומסרו את עצמם למוות. למה לא נתנו שם על הדבר הזה? ומהי התשובה? התשובה היא, הרב דסלר אומר, לא על הנושא הזה בדיוק, אבל באופן כללי אומר, וזה פשוט, המהות של בן אדם היא לא נמדדת לפי התלהבות שלו, אפילו לא התלהבות, שזה נובע ככה שהלב שלו מתחמם. אדם לפעמים מוסר את הנפש, מוכן למות. קודם כל, תמיד אנחנו אומרים, זה בטוח, כל אחד יודע את זה. אני לא נתנסיתי, ובית יוסף אומנם ביקש שהוא יתנסה, אני לא בדרגה כזאת, אבל אני חושב שלמות על קידוש שם, זה הרבה יותר קל מאשר לחיות על קידוש השם. מתים פעם אחת, כמה פעמים אדם מת? שר את עצמו אפילו קפץ לכבשן האש. ודאי, גמרנו. אדם שהוא כל הזמן מתמודד, כל החיים הוא צריך לחיות על קידוש השם. ומה זה על קידוש השם? זה לא לעשות רושם על אחרים. לעשות את רצון השם בחדרי חדרים גם כן. אף אחד לא יודע את זה. אף אחד לא יודע, אבל לא לחלל את השם, כי השם אמר כך, הגמרא אומרת במסרת ברכות שאדם הוא מוצא כליים בבגד, אז הוא צריך לפשוט את זה מעליו אפילו בשוק. אין עצה ואין תבונה, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. כל מקום שיש חולל השם, אין חולקים כבוד לרב. זאת אומרת, אפילו אם הוא רב חשוב, הוא עוד איזה רב, ויש שם רבים, ואולי גם תלמידים שלו, מכירים אותו טוב, והוא לובש בגד הכוונה, לא שהוא מוריד את הפרק שלו, הוא לובש בגד אחד, בגד אחד הוא לובש, וכליים, חייב להישאר ארום, או כמעט ארום ברחוב, איזה ביזיון, וחייב לעשות את זה. למה? כי זה חילול השם. מי יודע בכלל שזה כליים? איזה חילול השם זה? הוא מצא פתאום בבגד שלו, איך הוא מצא? אני לא יודע, אולי זה עבר בדיקה קודם, ועכשיו הוא פתאום בטעות לבש את זה. מי יודע בכלל? זה לא נוגע אם יודעים או לא יודעים. חילול השם זה, הוא עושה נגד רצון השם. זה החילול השם. אדם שהוא מוסר נפש אפילו על חילול השם, זה עדיין לא מראה על המהות שלו. המהות של האדם זה צריכים לדקדק, כי כשאומרים רגש, אז זה הרגש, כאילו העיקר זה הרגש. זה לא מדויק. אבל אם זה בלי והשבותיי לבביך, אם זה לא שתול ברגש שלו, הוא לא חי את זה, אז זה עדיין לא, זה לא האדם. האדם זה האדם, וזה עדיין לא האדם. אז אותו דבר גם כאן, זה שהם מסרו את נפשם למות, גם אם פרעה יתפוס אותם ויתלו אותם, זה עדיין לא אומר על האדם. האדם אומר בדברים הקטנים, דווקא בדברים הקטנים, ועוד יותר הייתי אומר במצב כזה שהם מוסרות את הנפש להציל ילד, נכון? נניח באיזה מצב אחר שיש מחבלים, או מה, תופסים ילדים, מכניסים אותם, להציל אותם איזה מקלט סגור וככה, ילד בוכה שם, שיבכה, מה אכפת לי? זה עכשיו בראש שלי שיבכה? אז מה אם הוא בוכה? אפילו אם כואב לו איזה משהו, הרי עכשיו אנחנו חושבים איך להציל אותו, אנחנו ניצולים, מצילים אותו, מי שם לב לזה? נולד ילד ושם עושות את הנפש עליו, וצריכים קצת לעשות לו צוצוצו שהוא בוכה, או שהוא צריך לשפר אותו, קצת יותר לרחוץ אותו, יותר להרגיע אותו, יותר למרוח עליו. זה מראה על תכונת הנפש האמיתית של האדם. דווקא ברגעים כאלו. איזה נשמה, איזה רגש, להרגיש את הילד, הילד אבל בוכה, הילד לא מרגיש הכי נעים. זה מציין את האדם. זה מה שהתורה אומרת לנו כאן. קוראים להם שם האחת שפרה ושם השני תפועה. כי זה המהות שלהם. נתנו להם שם, אמרנו כבר, השם זה המהות, זה המהות של האדם, זה השם שלהם, יותר מאשר השמות האחרים. בעצם רחמנה לי בבאי, אבל ודאי שיש משתמשים בביטוי הזה לא לטוב, שלא לטוב, ודאי, אומרים, העיקר הלב. אני גם מכיר אנשים, מה משנה, העיקר הלב, אני בלב אני מאמין, בלב אני טוב, אבל מה שחזל אומרים, רחמנה לי בבאי, זאת אומרת ש בלי שזה בלב, חסר המון, חסר והשבות האלו בבך. אז קודם דיברנו על אמונה, אבל בכלל אם אתה עושה בלי לב, חסר הרבה מאוד. זה לא אומר שתמיד צריכים להתרגל, שאי אפשר תמיד להתרגל. חוץ מזה, לא תמיד הרגש זה אומר משהו. אני תמיד נזכר בערב חיים סבתו, זה הפעם אצל שלמה טובול. הוא פה ראיתי אותו למטה. כן, שפעם הוא שם דיבר איתי. לא יודע משום מה, הוא דיבר איתי על שיש רגשות ויש ריגושים. הוא אומר, היום זה ריגושים, זה משהו אחר. משהו אחר בכלל. ואני סיפרתי באמת, לא זוכר פה, סיפרתי לא מזמן את זה, שהיינו פעם בצפת, פעם היינו נוסעים בצפת, כי נתיב אריה היו נוסעים, סגרו את העסק, כל פנים אותי הוציאו, אני לא יודע אם נוסעים בחשאי, כל פנים אני כבר לא שם. אז לא נוסעים בצפת. פעם היינו נוסעים בצפת, עניין אותי פעם, זה עוד לפני שנים, עניין אותי מאוד לשמוע פעם אחת איך מקבלים שבת עם השירה של רב שלמה קרלבך. כבר שנים, היום זה כבר יותר נפוץ. היום אני לא מתפעל בזה, כי כשרואים איך זה נראה בכותל, אז זה לא כל כך תמיד איזה. אבל פה בירושלים, איפה אני אלך לזה, מצווה זה הזדמנות ללכת, מי מכיר אותי? הלכתי, פגשתי שם עוד איזה רב. ינקי, שגם אותו גם עניין. זה באמת ככה. אחד שגם אתם מכירים, אבל לא נגיד מזה. לא, רב חשוב. רב חשוב באמת. והתרגשתי ממש, אני יכול להגיד לכם, התרגשתי מי לכון הרעננה עוד לפני שהם התחילו. כי באתי לקראת, זה כבר מרגש, ככה כל פסוק, אתה בא לכל רעננה. שירו להשם שיר חדש, הנה כבר השירה, שמשיח כבר ישנו פה. כמעט שאתה מרגיש שאתה כבר שם. כל הקבלת שבת, אנחנו מדברים על, הנה הוא פה, הנה הוא. אחר כך פתאום מזכרים שעוד לא, אז אנחנו מבקשים, מקדש מלך, התנרים מאפר קומי, וזה, בסך הכל כבר מרגישים את זה. אחר כך השירה הייתה כל כך יפה, כל כך נהדה. שבתי פילי פלאים, 18 אמרו מהר, אז זה לא כל כך נורא, גם אצל חסידים זה ככה. לא יודע משום מה, אבל ככה, קבלת שבת יותר מאשר, לא יודע משום מה. אבל אחר כך יצאנו החוצה, זה החוצה, נראה איזה עולם אחר כזה. החבר'ה שם, נכון, תינוק שנשבע על כל דבר שלי, זה נכון, באמת ככה. החבר'ה היו בעיקר חוצניקים, והיו שם בנות גם, וכל אחד שבת שגוצה באיזה ככה, ומתחבקים ומתנשקים וזה. נגיד, הם לא יודעים בסדר של כוח אסור וזה, אבל בכל זאת חשבתי, הרגע היית בעולמות עליונים, איך פתאום ככה כל האווירה הזאת, הכלילה, כל הזה שום דבר, מה עכשיו? זה נקרא ריגושים, אני מסביר מה שהוא התכוון. יש ריגושים, יש אדם הוא מתרגש, הוא מתעלם בזמן ההתרגשות, באמת. יש דברים שזה ככה, זה חוויה, גם מתרגשים באותה שאני לא מחשב, אבל זה מין חוויה כזאת שלא, זה לא מחייב אותך, נאמר כך, זה לא מחייב אותך שום דבר. אבל אחרי הכל רחמנא לי בבית, זה ברור. כתוב בה, עוד דבר, כתוב שם, גם כן, עניין הזה של הרגש. כתוב שמשה רבינו, משה היה רואה צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, הוא בא למקום שעתיד להיות הר סיני, בא לשם, במדבר, ואז וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, ויער והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקם. שם סנה, והוא לא נשרף, הוא לא נשרף. ויאמר משה, אסור ענה וירא את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אמרנו פעם פירוש, אבל עכשיו ראיתי דבר חדש. אומר שהוא רוצה ללכת לראות. ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה. השם ראה שהוא בא לראות, ואז הוא קורא לו משה משה. מה הפירוש וירא השם כיסר לראות? מה הפירוש וירא השם כיסר לראות? זה מיותר לכאורה. הוא הלך לראות את המראה, ואז וירא השם כיסר לראות, והוא קורא לו משה משה. מה הפירוש?
יש הרבה סדר אומר, שאם הוא לא היה
סדר לראות,
היה
מסיד
את הכל.
בסדר, זה אמרנו לפני זה, אולי אחרי, לא משנה. אבל זה פעם דיברנו על התבוננות, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. דבר אחר, שראיתי עכשיו במדרש, ואני לא זוכר שראיתי את זה פעם. ואם ראיתי, אז שכחתי, אבל אני סתם לא ראיתי. בגמורות אני יכול להגיד, לא ראיתי שם. אבל זה נורא. כתוב במדרש, כתוב במדרש כך, וירא השם כיסר לראות. מהו כיסר, פה בא, על הפסוק, מהו כיסר לראות? זה מיותר, מה פה השם ראה כיסר לראות? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, שר וזאף הוא. שר זה גם מלשון, כפי שהפרשים מדברים שם, זאף ועיצבון. מעניין שבפרשת וירא רש"י מביא את הפסוק הזה. במחילה דקדוקית, מסביר מה זה מעין, אז זה אומר כמו שם, זעף זה כמו מעין, לא ממעין אלא מעין, שורש, הוא מביא את הפסוק הזה. אז כל פעמים כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, שר וזעף הוא לראות בצערן של ישראל. זאת אומרת, וירא השם כי שר לראות, לא את הסנה, זה בטח זה מיותר. השם ראה, הרי משה רבינו הוא שר לראות, איפה הוא שר לראות? כתוב כשהוא היה, זה היה לפני 60 שנה בערך, פה הוא היה בן 80, בסנה, נגיד ב-79, לא יודע מכמה, אבל הגילוי היה לפני שהוא הלך, הוא בא לפני פרעה בן 80 שנה, כתוב שם, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. הרמב"ן גם, אם הוא היה בן 12, מקסימום הוא אומר שזה לא עבר את ה-20, נכון? זאת אומרת, אם הוא היה עכשיו בן 60 שנה קודם, מה זה ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם? מה זה וירא בסבלותם? מה הוא ראה? וירא בסבלותם. גם פה השאלה, מה הוא ראה? אומר רש"י, גם כן המדרש פה, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליו.
אי אפשר לראות סבל.
זה לא רק העיניים, רגע, זה לא רק העיניים. הוא ראה, אבל גם הלב שלו ראה. נתן עיניו, קודם כל, בעיניים אפשר לראות ולא לראות, ככה, כמו שהגמרא אומרת, אדם מעיד עדות, אם הוא לא שם לב שהוא הולך להעיד, זה יכול להיות שיגיד לך שיש פה עץ ואין פה עץ. וזה לא שקר. וירא, הוא נתן עיניו וליבו. ולא, ומה לראות? להיות מיצר עליהם. ככה המדרש פה אומר. אז זה אותו מדרש מות רבה. אז הוא אומר שם, וירא השם כי שר לראות. הקדוש ברוך הוא אומר, הרי זה משה רבנו, הוא שר וזעף לראות בצערן של ישראל. צריך להיות שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל, שהיה המושיע של עם ישראל. זה וירא השם כי שר לראות. כך אומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, שר וזעף הוא לראות בצערן של ישראל. והכוונה היא לשם. זאת אומרת, לפני 60 שנה בערך, לפני 60 שנה הוא זה, והוא ממשיך, איפה הוא היה כל הזמן? לא יודעים איפה הוא היה. לפחות במירון, במערה של רשב"י, כמו רשב"י, לפחות. לאו דווקא במירון, אבל מה הוא היה? הוא עלה ועלה ועלה ונתעלה, משה רבינו, עד שהוא זכה להיות אישה אלוקים. אבל זוכרים לו את העניין הזה, איך הוא הרגיש את הרגש שלו כשר לראות. זה פילי פלאים. תודה רבה למי שמביא לי כוס. לפני שותים כוס ראשון כבר ככה בדרך כלל מוסגים את זה אחרי.
הרב, אולי מונח פה שאי אפשר לראות סבל. אפשר לראות מישהו צועק, מישהו שבורא, אפשר לראות שמרביצים לו. את הסבל אי אפשר לראות.
נכון.
סבל זה משהו פנימי.
נכון, זהו. מה זה היה בסבלותם, נכון. אתה יכול להגיד, הוא רב שהם נוסעים, קשה להם, כבד להם.
אז הוא רב
שהם נוסעים. אפשר לראות סבל. אפשר לראות סבל.
זה הנגזרת, החיצונית של הסבל. זה לא הסבל,
נכון. בטח. ובפרשה שלנו, פרשה מתחילה, ידבר אלוקים אל משה, מה השעה?
10:25. מוקדם.
וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ואז הוא אומר לו, וירא אל האבות, וככה, וזה וזה, שמי השם. מה זה ויאמר אליו אני השם? מה זה אומר? משה רבנו לא ידע עד עכשיו שאני השם. בסנה הוא כבר, מה הפירוש? מה הוא אומר לו? אז חוץ מה שרש"י מסביר, לא על אני השם, באופן כללי פה על העניין. שלא נתגליתי בשם הוויה וכו', אני השם. התשובה היא הפשט על כל פעם. הפשט הפשוט זה כך. בפרשה הקודמת כתוב, שבסוף הפרשה, משה רבינו בא לעם ישראל, עם הבשורה הגדולה, לא הכירו אותו. לא הכירו אותו, אבל אולי כיוון שהוא בא עם אהרון, אהרון יצא לקראתו, אמרו, זה אח שלי. חוץ לזה, ראו על הפנים שלו בטח את האור. בלי ספק. יכול להיות שלא ראו. כשהוא נולד כבר הבית התמלא אור. כשהוא נולד. זאת אומרת שעוד לפני, הנשמה שלו הייתה כל כך גדולה, עוד לפני שהוא עבד על עצמו. מה נגיד טוב ויוכבד ואמרם, אמרם מת בכלל בלי חטא, לכן הם ראו את האור. אבל זה לא אומר שכל אחד יראה. אבל כתוב שבת פרעה פתחה את התיבה, את התיבה שהוא היה בה, ותראהו, ותראהו, ותראהו את הנער, את הילד מני נער בוכה. אתה כתוב שם. ותפתח ותראהו, פתחה את התיבה, ותראהו, היא ראתה את מי? ותראהו את הילד. זאת אומרת, ותראה את הילד, לא ותראהו. ותראהו את הילד. אומר רש"י, היא ראתה, את הילד היא גם ראתה, אבל זה לא העיקר. ותראהו את מי ראתה? זה שוב המדרש. ותראהו את מי ראתה? לא, זה הגמרא בסוטה. ותראהו את מי ראתה? הילד, זהו פשוטו. אבל מדרשו, מה שאומרת הגמרא, שראתה אמו שכינה. אז אפילו בת פרעה, נכון, היא גם הייתה אישה גדולה, אבל בכל זאת, בת פרעה, היא ראתה, פתחה תיבה, שיש שם ילד קטן משלושה חודשים, לא יכלה עוד הצפינו, שם אותו בתיבה, כבר ראו אור, ראתה את השכינה עמו, איך היא ראתה? כי היה אור גדול שמה. אז משה רבינו בא, בטח שראו שזה משהו מיוחד במינו, למרות שלא הכירו אותו. וגם אהרון אומר, זה אחי, ושמחו שמחה וססון, פקוד פקדתי. וזהו. ואז הוא הולך לפרעה, כי השם ציווה עליו, הולך לפרעה, ואומרים לו את מה שאומרים, ופרעה אומר, או, רק חסר שהם יחשבו עכשיו על גאולה. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. עד עכשיו קיבלו תבן, חומר גלם, לעשות את הלבנים, ילכו לחפש לבד. ואלא, אז מה, אבל את התוצרת, את התוצרת אומרת, את הפירות שיהיה אותו מספר, את מתכונת הלבנים, אשר הם עושים כמול שישום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו. ולא החזיקו מעמד, לא יכלו לעשות את זה. כמה שניסו וכמה זה, למה? ומאיפה אנחנו יודעים שלא יסירו מעמד? כי השוטרים קיבלו מקור. שוטרי ישראל שמינו אותם הנוגסים, קיבלו מטות, הם קיבלו בסוף שכר על זה, שכר גדול. אבל לא החזיקו מעמד בכלל. אז במאמר המוסגר, תכבד עבודה על האנשים, זה נכון. ויעשו בה, בעלי שוב דברי שקר. זה המסילת ישרים אומר, זה לא נוגע לענייננו, אבל כבר מגיעים לזה. מסילת ישרים אומר שעצת פרעה זה העבודה של היצר. פרעה שומע שמתחילים לדבר על גאולה, על שחרור, לעשות משהו. אומר, עוד עבודה, עוד עבודה, שיהיו עסוקים, עסוקים, עסוקים. אומר, זה בדיוק היצר הרע עושה. ובדור שלנו הוא קיבל כוח אדיר. ממי? מן הקדוש ברוך הוא, בטח. קיבל כוח אדיר, כי הוא הולך לגמר, אז אומר, טוב, אין דבר, תעשה עוד יותר חושך. זאת התשובה לשאלה הראשונה ששאלנו. הוא קיבל כוח אדיר. במה? אפילו אם נגיד שזה רק דברים המותרים, נניח. אבל כשאתה מסתכל, אני לא יודע, אני רואה ברחוב, לפעמים כשנוסעים ברחוב, ירושלים אין, אני חושב, במקומות אחרים. כל הזמן קופץ, יש פה בה, על יד הגשר שם. קוראים לו הגשר, שם גם כן, זה פרסומת, כשרה למאדרין, אני חושב. כל מן קופץ. העיקר שלא ילך רגע לחשוב. ראית משהו? כבר שני. תחשוב על הראשון, אין זמן. כל הזמן רץ. כל החינוך היום זה שתשב על יד משהו, תראה שכל העולם קופץ. רע זמן לחשוב. תכבד העבודה על אנשים. זה בעצם הכוח של היצר רע. ממילא הוא לא נותן לחשוב. ממילא הוא גורר אותך לאן שאתה רוצה. לפני שאתה אין לך מוח, אין לך מה לחשוב עכשיו. אתה דקוע, דקוע.
אין את הרגש, הרב שרב.
אז זה תכבד העבודה על אנשים. זהו. ואז, מה קורה בסוף? ואז כתוב, וישר משה אל השם. משה רבנו הולך אל השם. אל השם. הולך אל השם הוויה. הוא בא אל השם. ויאמר, השם, פה זה השם, הבדנות. למה הראות הלעם הזה? למה זה שלחתני? למה אתה עושה לעם הזה רע? ולמה שלחת אותי? והוא מסביר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אני הלכתי כי שלחת אותי, הראה לעם הזה ואצל לו הצלת את עמך. מה הפשט? מה הוא חשב שהשם יציל אותו ברגע אחד? את עם ישראל. הרי הוא אמר לו כבר קודם שזה ייקח זמן, הנה אנוכי הורגת בנך בחורך, יהיה מכות ועוד מכות ועוד מכות. מה הוא רוצה? לא זה השאלה שלו. הוא יודע משה רבינו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה דברים ובסוף יהיה, הוא מאמין בכל ליבו השם שלח אותו ואמר לו שהוא יצאו במצרים פקוד פקדתי וכו'. אבל הקושיה שלו היא, למה שלחת אותי לפני הזמן? למה שלחת אותי לפני הזמן? העובדה שנהיה יותר גרוע. זאת אומרת שאתה החלטת שעדיין לא הגיע זמן הגאולה, אז מה שלחת אותי? למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר בשמך, הראה לעם הזה, נהיה רק יותר גרוע, אבל של מה שלחת אותי? זה מה שהוא אומר פה. ומה השם עונה לו על זה? מה השם עונה לו על זה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. הקדוש ברוך הוא, וזה התשובה בעצם על השאלה שבאמת אנחנו שאלנו בהתחלה, אנחנו דיברנו על אם זה אכפת לנו או לא, אבל השאלה, אבל מי שאכפת לו, מה הפשט בכל מה שהולך? מה שהולך? התשובה היא, למה הרי אותה? ובא ואומר לו, למה הרי אותה? למה, איזה מין הנהגה זאת? אז השם אומר לו, אני השם. קודם כל, שם הוויה זה הכל רחמים וחסד וחסד וחסד. גם הרע בסופו של דבר זה יהיה דבר טוב. אלא זה התהליך. לפני הגאולה צריך להיות עוד יותר חושך ועוד יותר חושך, ופתאום יראו את הקדוש ברוך הוא. ושם זה ככה היה באמת. עוד יותר חושך. ואנשים בטח הייתה להם, זה משה אומר, אבל האנשים הרגישו את זה ודאי, שנהיה יותר גרוע, שם הבטיח, משה בא, פקדתי, פתאום ככה, אז נשברים, אז מרגישים שזה דיכאון וכל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם. זהו, יש הנהגה וככה זה הולך. הייתה ביקורת עליו שהוא לא היה צריך להגיד את זה, זה עוד דבר. ואז הוא אומר לו, חבל הדבדים למשתכחים, מה שרשי מביא, כי אתה צריך... גם לאברהם אבינו אומר, הבטחתי את ארץ ישראל, בסוף כשמת השרה הלך להשתחוות לגורנשטים כאלו, לאפסים כאלו, לבני חטא להשתחוות שימכרו לו אחוזת קוויר. והוא לא שאל אותי, הרי הבטחת לי. ופה הוא כן אומר. אז הייתה ביקורת עליו לפי הדרגה של משה רבינו. נכון? אבל אם נשאל את השאלה, אבל מה הפשט באמת? מה משה רבינו לא יודע שהקדוש ברוך הוא מתרגל דברים? מה הפשט? מה הוא שאל אותו? למה הרי אותה? מה הפשט? נכון, למה שלחת אותי? אבל כי זה ההנהגה של השם, אני השם. הוא לא יודע את זה שיש חשבון אצל הקדוש ברוך הוא, וכך זה הולך. אני חושב שהפשט הוא זאת, וירא השם, וגם וירא השם כי שר לראות. משה רבינו היה שר וזאף בצערם של ישראל. אז התפרץ לו מבחינת ההרגשה, בטח אני יודע, אני יודע, אבל אני לא מספיק, אין אצלי, חסר, היה פגם, נכון, מסוים, חסר בהשבה אל הלב, שעם ישראל בכל זאת סובל. למה נהיה יותר גרוע? מספיק הם כבר סובלים. כי הוא שר וזאף בצערם של ישראל. עוד אז הוא יצטער, אז הצערם של ישראל. ולכן הוא נתמנה להיות גואל. עד עכשיו שבא עוד פעם המצב הזה, יש איזושהי ביקורת, אבל הוא לא הרגיש את זה בנשמה שלו, את ההרגשה הזאת הייתה, אבל אחרי הכל יש פה סבל, יש לי קושייה בכל זאת, ואני מאמין שזה הכל טוב, אם מותר להגיד ככה, לא הייתי מעיז להגיד את זה, אבל חזר אומרים לנו שהייתה ביקורת עליו, אז למה הראות הזה, הוא לא היה צריך להגיד את זה, אבל הוא אמר את זה לא כי הוא לא ידע שיש תהליך כזה, אבל זה כאב לו מאוד, הוא לא יכול לראות, באתי אל פרעה הרע לעם הזה, למה בכל זאת, הרגש העצוב עשה לו את הדבר הזה. יצא עכשיו איזה ספר שקוראים לו חוכמת הנפש היהודית, ושם זה דברים של רב שלמה זלמן אוירבך, כתב את זה שלמה קוק, אני לא יודע אם הוא כתב או מחק כמה מילים, שהוא באמת ערך יותר, שאני מה פה הוא שרח, בכל פנים יש שם קטעים יפים מאוד מרב שלמה זלמן, אני לא קראתי את זה הרבה, אבל מיכה הביא את זה, אז בדרך אנחנו לומדים, קוראים מה שהוא מביא, מיכה לא נמצא כי הוא מרגיש לא טוב, אבל אז קראנו שם זה קטע בספר, הספר שהוא כותב שם סיפור מאוד יפה, הוא כותב כך, כמה מילים העתקתי, כי האמת היא שבסיפורים צריכים לדקדק, הוא כותב שם כך, שסיפרו לרב שלמה זלמן אוירבך על שהחתם סופר כותב שם ככה, שהוא מעיד, הוא כותב ככה, אני התקתי את הלשון את הקטע הזה, עמדתי סמוך למורי ורבי המובהק, רבי נתן אדלר, היה לו רב, שאומנם הוא לא ישר ספרים, אבל משהו שהיה משהו יוצא מן הכלל, זה רבו המובהק של רבי נתן אדלר, אומר, עמדתי לידו, בשעת הסתלקותה של ביתו היחידה, הייתה לו בת יחידה, והלכה מן העולם, נפטרה, והוא מעיד שהוא עמד שם, והוא ברך דיין האמת בשמחה ודבקות באותה מידה כפי שהיה בהקפות בשמחת תורה. מה אתם אומרים הדבר כזה? אמר דיין האמת בשמחה ודבקות באותה מידה כפי שהיה בהקפות בשמחת תורה. איזה רגש, איזה לב. כותב על זה שם רב שלמה זלמן אוירבך. לא כותב. הוא כותב שם ש... זה כותב את זה הרב לורנס, שיש לו... הוא עוסק הרבה בחוכמת הנפש, יש לו... גם עוסקים בזה, לומדים, כדי שיהיה...
הוא נכד של רב שלמה זלמן.
מה?
הוא נכד של רב שלמה זלמן, לא?
לא.
לא?
אני לא חושב שהוא קרוב בכלל.
כן, הוא חיתן איזה...
לא יודע.
נכד של רב שלמה.
אולי. לא, הוא נכד, לא יכול להיות.
הוא חיתן את הבת שלו עם הנכד של רב שלמה זלמן.
טוב, לא משנה. העיקר הוא כותב שם ככה, שרב שלמה זלמן אמר, גם זה את המילים אני חושב שהעתקתי, כי הוא כותב ככה, כי אם אוסרים את זה לא בדיוק, זה, הוא אומר, למרות שהחתם סופר אמר את הדברים, ומסתום איזה נכון, מספר, כל פנים לפי העיניו, כך זה היה, למרות שהחתם סופר אמר את הדברים, הייתי סבור שלא כדאי להפצה. אני חושב שלא כדאי לספר את הסיפור הזה. למה? כי עלולים לראות בכך פגם בחלק האדם של קדוש עליון. אדם צריך להיות אדם, צריך להיות בן אדם, והוא היה קדוש עליון, אבל זה פגם בחלק הזה. למה? הוא ממשיך. זה כבר לא התקתי את השם דיוק. הוא אומר ככה, חז"ל אמרו לנו שצריכים לברך דיין האמת. כשיש לאדם שרה, כמו פה, רחמנה ליצלם, בת יחידה שלא נפטרה, צריך לברך דיין האמת. למה אומרים דיין האמת? הרי אנחנו בטוחים ויודעים שכל מה דוד רחמנה לטב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, בטח זה טוב. כבר אמרנו כבר התחלה, היום כל ילד קטן יגיד לך, זה נפלא וזה טוב וזה... מה זאת אומרת? זה הקדוש ברוך הוא, פלא פלאים. והוא כבר פתר את הבעיה, לפחות כשזה קורה אצל אחרים. בטח, זה הכל טוב וזה. אם לא, אז הוא נשבע, וזה דיברנו, בטח. אז אומר, למה בכל זאת אומרים דיין האמת? מה התשובה? התשובה היא, כי עבודת השם שלנו האמיתית צריכה להיות עם הלב, עם הרגש. אנחנו לא יכולים ולא מחייבים אותנו, ואנחנו לא יכולים להרגיש שזה טוב. אנחנו מאמינים במאת האחוזים שזה טוב, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, זה כואב לנו מאוד. לכן אמרו לנו, תגיד דיין האמת. נכון שלעתיד לבוא אומרת הגמרא שיגידו על הכל הטוב האמיתי, ועל כל העבר גם, כי אז פתאום יראו את כל הסרט, יראו כמה כל דבר היה באמת טוב. אבל היום אומרים לנו, אתה חייב להגיד ככה. אמנם הגמרא במסרת ברכות אומרת, שכשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה, שואלת הגמרא, כשם? והרי כתוב שמברכים על הרעה דיין האמת, אומרת הגמרא, לממרינו בשמחה. אז רשי אומר שם, זה לא הכוונה בשמחה, כי פתאום רשי אומר בלבב שלם. אומרת, אתה צריך לקבל את זה עם כל הלב.
איך זה מסתדר? על הסבא של הכותב.
מה?
על הסבא של הכותב, על הרב רבון גוזינסקי, נדמה לי שכותב הרב וולבן, שהוא התעלמן, לקח שבועיים, חלקה שבועיים.
מה, על הסבא בכלם? על הסבא המסלמות, כן. לא, על זה? על סבא סלבות כשהוא לא יצא, עד שהוא אמר, עד שהוא שאלו אותו למה הוא לא יצא, הוא אמר שהוא יצא לעבוד על עצמו, להגיד דיין האמת. להגיד שהקדוש ברוך הוא דיין האמת.
מה? להדרת. שהוא יחל להלוואי הזה
שלו. לא, להדרת, יכול להיות גם. הסבא סלבות נפטר לו בן, וזה היה בחג, ולא ראו עליו שום דבר. מוצא החג הוא התפרץ בצורה נורא. אז טוב, לא משנה. האנשים היו, ידעו איך, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תבכה, לא תתפרץ. אתה צריך לשלוט על עצמך. אבל איך שיהיה, לא משנה על מי מספרים. אז זה ודאי ככה, אבל הוא אומר, אבל למה לא מברכים הטוב האמיתי? כי זה לא אמת. כי אתה לא מרגיש את זה, אתה לא חי את זה. אין אצלך השבה אל הלב בנושא הזה. ולא מחייבים אותנו, כי אנחנו אדם. ואדם חי בעולם הזה, הוא צריך להיות ככה. ואם, אז מה מתכוון פגם? אם מספרים את זה על אדם, אז יכולה לבוא הרגשה בלב. כנראה שהקשר של, אני חושב שאני גם הייתי אומר את זה. אם זה לא היה עליו, אז זה אדם גדול, אבל בא על מישהו. זאת אומרת, כנראה הקשר ביניהם היה רופף מאוד. זה אמנם בת שלו, אבל לא שום דבר. לכן הוא לא בוכה, לכן הוא לא מתרגש. לא שהוא צדיק גדול כזה באמונה. יש בני אדם שאתה בא לנחם, אתה שמח שהם לא כל כך מסכנים, אבל... אתה מרגיש, הם לא כואב להם כל כך, כי כנראה הקשר לא היה כל כך חזק. זה מה שהוא התכוון, הוא אומר, אם יספרו את הסיפור הזה, הוא אומר, לדעתי הוא אמר, הייתי סבור שלא כדאי להפיצם, כי עלולים לראות בכך פגם בחלק האדם שלו. זה התחלה, אחר כך הוא כותב שם, שאחרי שנים, שנים לאחר מכאן, והקריאו לרב שלמה זלמן תיאור, של, או שהוא קרא תיאור של החתם סופר על רבו, שהוא כותב שם שהוא מגדיר אותו כמלאך אלוקים. אז אמר רב שלמה זלמן, אם כשמספרים את הסיפור הזה מדגישים שהוא היה כמלאך אלוקים, אז אפשר להבין, אפשר, מותר לפרסם את זה. אתה יכול להגיד, זאת אומרת, זה באמת לא היה בן אדם, זה היה מלאך. מה זאת אומרת? הוא הגיע לדרגה, לא של חיסרון של אדם, לא היה בן אדם זה חיסרון, הכוונה הוא הגיע לדרגה של מלאך, אז ממילא, אז הוא שייך לספר עליו. זאת אומרת, להיות אמיתי, להרגיש, ואם אתה לא מרגיש, אמרו לנו חכמים שאתה לא תגיד את הברכה הזאת. זה לא בכל דבר, כמובן, מה שאמרו לנו אמרו. אבל כך כתוב בקהלת, את לבכות ואיך לשחות, ואת זה לכל זמן. לכל זמן, יש זמן לזה ולזה ולזה ולזה. אתה לא יכול להגיד, זה טוב, זה נפלא, וזה יוצא מן הכלל.
אבל זה דבר שאפשר לרכוש אותו? את העניין של הרגש, אפשר לרכוש כזה דבר?
שמה?
איך אפשר לאדם לרכוש כזה דבר?
מה לרכוש?
אם הוא ילמד יותר תורה, זה
משובב, אבל... האדם הוא בנוי בצורה כזאת, שאם הוא באמת חי את זה, הוא מרגיש. זה לא לעבוד על זה. הוא צריך לעבוד על זה, לחיות את הדבר, ממילא הוא ירגיש. זה לא שזה לעבוד על רגש. זה לעבוד על רגש. אם אדם חי יותר, והוא נגיד המקסימום שאפשר, שאדם חי, ואני בדיוק איזה כך צריך להיות, ואנחנו קטנים, שכל הזמן, מה פירוש, הרמח"ל כך מדבר על גילוי הייחוד, גילוי הייחוד. אם אדם הוא מרגיש, לא שהוא מתכוון בדיוק למילה הזאת, אם אדם מרגיש, בעצם אני עכשיו עם הקלה שלי מתייחד איתה, או שאני הקלה, לא משנה. השכינה זה בואי קלה, בואי קלה, שאומרים. כל הזמן אדם הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה קורא עיתונים באמצע שאתה מייחד עם הקלה שלך? אז לא דווקא עיתונים. אז כל דבר זה עולם אחר אם אתה חי בצורה כזאת. לא שנדרש מאיתנו. מותר לנו לקרוא עיתונים, ואנחנו צריכים נופש, וצריכים מנוחת הנפש, ולא להיות עצבנים. כי אם אדם יחשוב שצריך כך וכך וכך, לא יישאר ממנו כלום. ולא לחיות כל הזמן, אני עושה את זה כי אסור ואסור ואסור, ודאי גם זה לא טוב. צריך להיות בדרגה ולהרגיש ולחוש ולאט לאט. לך זה לא עשו כי אין לך ברירה. למה בן אדם יושן? לא חבל על הזמן. כמו שיצחק אומר לקדוש ברוך הוא, כשאומר לו, תעשה חשבון, מה אתה רוצה? מה? ישנים כך וכך, אוכלים כך וכך. כמה כבר שלהם לעשות עבירות? אבל איך אדם באמת מבזבז חלק מהחיים? כי הוא אדם. אז גם הדברים, הרמב"ם כותב בשמונה פרקים, כשם שהגוף של האדם צריך מנוחה, כי אם לא אז הוא נבול טיבול, אם כל הזמן יעבוד. אז ככה הנפש של האדם צריכה מנוחה, שלווה ושקט ומנוחת הנפש. לא תמיד להיות במתח מתח. בטח זו עבודה קשה. זו עבודה. אבל אנחנו פה מדברים על, על, על מבחינת ההסתכלות לפחות להרגיש. אדם הוא שהוא ברמה, הוא רואה בכלל את העולם אחרת. התחלנו לדבר, אני עכשיו רואה פה את שלמה, את שלמה, שראיתי שתהיה לו איזה הופעה עם שלושה ימים, אני יודע, יום ירושלים, מה זה בירושלים? לא, רק הערב ראיתי את זה. לא התכוונתי כלום, רק ראיתי אותך, נזכרתי. שכחתי מה רציתי להגיד. רציתי להגיד, כשאתה קורא, הוא כותב יפה מאוד. אבל גם ברדיו הוא מדבר כל כך ברמה, אבל כשאתה קורא כל מיני דברים ככה, וזה אתה חושב, איזה רמה זה? על מה הולכים לדבר, וכל מיני דברים. יש לי כל כך בין דברים להגיד, אמרתי כבר בהתחלה, לא, אני מדבר רק עלינו. אבל אם אתה מרגיש, איפה הייחוד עם הקדוש ברוך הוא? עזוב את גילוי הייחוד. איפה קצת קשר איתו? קצת, עם הלב. כל כך חסר לנו. זה משהו, זה מפחיד, באמת, זה מפחיד. מה נגיד? אז לגבי השאלה ששאלנו בהתחלה, מה באמת, מה הפשט בקדוש ברוך הוא עם כל ההסתר פנים? אז זה ספר שלם שעוסק בזה. אבל זה אותו דבר כמו שהיה השאלה למה הראות על העם הזה. לפני גאולה, הקדוש ברוך הוא מביא מה שיותר חושך. הוא נותן לרע שלטון מלא. תעשה מה שאתה רוצה. תצליח, תצליח, תצליח. ותדחוק את אלו שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא לפחות. כמה שאפשר יותר. נותן לו כוחות. כדי שיהיה גילוי ופתאום יראו איזה נפלא ואיך זה יתגלגל ולמה, למה עוד סיבה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד... פלאי פלאים ממש שהקדוש ברוך הוא מוביל לדבר הזה. זו בעצם התשובה על כל השאלה באופן כללי. עכשיו נאמר צריכים לגמור, אבל כיוון שהבן שלי חננאל הגיע אז חבל לגמור, מה אני עושה? הוא ירגיש שהוא בא בחינם. לא, הוא בא מהישיבה, הוא אמר שם שיחה מסתמן. אז אנחנו הקטנו את עצמנו, אבל אם נחזור על הדברים, קודם כל אמרנו בהתחלה שמה הפשט שאנחנו לא מרגישים את אותן שאלות שהציקו לאנשים. כל אדם גדול זה מציק לו, כל אדם שהוא יותר מרומם אז יותר מציק לו. מה הפשט בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? מה הפשט? הקדוש ברוך הוא כל כך טוב. קודם כל ברור שהוא עושה את הכל כי אין עוד מלבדו. כל ילד יודע. וברור שהוא כל כך טוב. וברור שיש לו כל כך הרבה, לא שייך להגיד כל כך הרבה כוחות. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא שלם תכלית השלמות. היינו שהוא טוב ורק טוב. למה הכל הולך הפוך על הפוך? מה הפשעת? אתה רואה את הכל הפוך על הפוך ממש. כמה שתלמד זכות ותסביר ותראה את החלק החיובי, ואני יודע את זה שיש חלקים נפלאים, אבל למה יש את החלק החיובי? גם כן כי זה התהליך. אבל הקושיה היא בלוכל זאת איפה הקדוש ברוך הוא. אז התשובה היא נכון, התשובה היא נוכי אסתר אסתיר, ונהיה לנו קל על הלב. שאלנו למה להם היה אכפת, למה החזון איש כותב שאדם הוא מתעלף ולא מעניין אותו שום דבר, הוא מרגיש שעוד מעט הוא הולך למות, ונפשו כמהה, איזה ביטויים שראינו, נפשו כמהה לפתור את החידה, ולא שווה לו החיים, הוא מוכן להיכנס באש ובמים, העיקר שימצא את הפתרון. ולנו זה לא מעניין, לא מעניין בכלל. אותו דבר שכל הסבר דעת תבונות שבנוי, שהנשמה שואלת את שהנשמה שואלת אותו, זה הנשמה של עצמו שואלת את השכל, שואלת אותו, תסביר לי מה הפירוש ב-13 עיקרים, ב-4 האחרונים. אני מאמינה בכל הלב, אבל יש לי קושיות, הכל הפוך. מה הפירוש שאתה אומר לי, אני מאמין באמונה שלמה, שבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם בכל מחשבותם. שלמה לא יוצר יחד ליבם המבין על כל מעשיהם. הוא יודע את הכל, יש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. הקדוש ברוך הוא יודע. איפה נראה השגחה פרטית? איפה שכר ועונש? היא שואלת אותו. כתוב שאני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. נוסח ספרד זה קצת, זה אחרת קצת. לא זה ולא זה כתב הרמב"ם. מי שרואה את הנוסח המקורי, זה הוא מעריך יותר. זה קיצורים ככה. איפה שכר ועונש? איפה אתה רואה את זה? אם כבר, אז אתה רואה הפוך בדיוק. כל מי שיותר אפס, יותר מצליח. אפילו רק בבחירות. מי שיש לו פה גדול, אז מצליח, מצליח. והתקשורת אין מה לדבר. מצליחים ומובילים את כל העולם, ושוכחים, משכיחים ממך מה שהיה אתמול. הכל, מה זה? הכל זה... מה הפשט? איזו מין הנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא? אז היה אכפת להם. אכפת להם. היא אומרת, תסביר לי, אני רוצה לקיים את המצווה והשבותיי לבביך. בטח שאני מאמינה. מה התשובה? הקדוש ברוך הוא הכל. אבל בלב שלי זה לא יושב. כמו שאמרנו, תגיד לי, הטוב האמיתי, תגיד לי. זה לא יושב בלב. אז למה לנו זה לא אכפת? זה בעצם מה שאנו. למה לנו זה לא אכפת? והתשובה היא שלא אכפת לנו, כי אנחנו רחוקים מהנקודה הזאת האמיתית. אנחנו רחוקים מזה. וכמו שאמרנו, כשזה בא למעשה, עוד איך אכפת? אז אם כשמספרים, סיפרתי את הסיפור עכשיו, אם כשמספרים על ההוא ביום הכיפורים, שהוא אומר שזה אמיתי, שהשתחווה, ואנחנו קוראים במוסף של נעילה, שמשתחווים לקדוש ברוך הוא, ומזכירים את מה שהיה במקדש, ושאין לנו, ופתאום רואים שהוא לא מתרומם, כי הוא קורא בעיתון שהוא נפל עליו, אז צוחקים, אבל אתה לא מרגיש את הכאב הנורא, איזה דרגה, איזה דרגה, וזה לא שעל מישהו, על הסיפור של אותו דבר. אנחנו גם לא הרבה יותר טוב מזה. נכון, אנחנו אין לנו עיתון, לא קוראים. אצלנו יש ניירות, אז אין מה לקרוא. אז לא חשוב, אבל איפה הרגש? זו בעצם הטענה. אבל זה מצחיק ודי. לעומת זאת, כשאתה מדבר על כלה וחתן, שהוא נכנס בחדר האיחוד והוא קרא את העיתון, אז אתה מתרגז עליו. למה? משאכפת לך. זה לא נוגע כבר לאלוקים, זה לא נוגע לאמונה. אכפת לך, זה לא בן אדם האיש הזה. חתן, אין לך מה לעשות, רק לקרוא עיתון בחדר היוחד. זאת אומרת שהכל זה הרגש והרגש, כפי שאמרנו, לא סתם רגש, אלא השווה אל הלב, לחיות את הדברים, לחיות את הדברים. ואם אדם חי והוא מרגיש שהוא מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, לפחות בתפילה, לא כל היום, בסדר, הוא לא בחדר היוחד כל היום. אבל הוא מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. גם זה קשה להגיד, מה זה תפילה 3 פעמים ביום? אז פעם שבוע, קצת תתייחד עם הקדוש ברוך הוא, תדבר איתו, צוחח איתו. הראש כל הזמן רץ, אז אין לו, הוא לא קורא איתו, אבל הראש שלו רץ ורץ ורץ. אני מדבר על עצמי, אני לא יודע, אצל אחים, אולי הרבה יותר טוב, לא יודע. בקושי מצליחים. אז נכון, כשאומרים מנוסח עצמי, שאני עכשיו מבטא, אז זה יותר הולך, מאשר לחווה ממה שאני קורא מן הסידור. אבל למה? כי חסר את ה... כי אני לא מתייחד איתו. איפה הוא האיתו הזה? איפה הקלה הזאת? או איפה החתן הזה? זו בעצם עיקר הזה. זאת התשובה. אבל מצד שני, השפלנו את עצמנו, אמרנו שזה לא לדור שלנו. שמעתי גם היום שהחפץ חיים בעצמו, אני לא ראיתי את זה בפנים, שהוא אמר דבר יפה מאוד, ובזה אני חושב שצריכים לסיים. מה שעכשיו?
עשרה נחוס.
זה דבר מאוד מעניין. החפץ חיים אמר, לא על עצמו, אבל על העיירה שלו. הוא היה בעיירה רדין. דרך אגב, הראש שיבה הזה, סיפרתי עליו שנפטר עכשיו, שיבת... הוא נכד של החפץ חיים, הוא נולד שם ברדין. אחר כך הוא היה בארצות הברית שנים. אבל... אז החפץ חיים אמר, יש מפה, נגיד מפה, אני לא יודע איפה זה רדין, זה באירופה, כן? מסתמן. אז יש מפה נגיד של אירופה, אז רואים שם את העיר מוסקבה, זה משהו, קטע כזה, רציני על המפה. יש נגיד את לונדון, משהו כזה. עכשיו את רדין, אם היא בכלל ישנה, יכול להיות שהיא בכלל איננה במפה, אבל אפילו ישנה, זה נקודה, זה משהו קטנטן רדין. זה במפה שפה. אומר, במפה שפרוסה בשמיים, תראה את מוסקבה, תראו אותה בקושי נקודה. כמה אנשים חיים יש שם? הרי כל שמסתובבים זה מתים בכלל. אדם, זה לא נקרא חיים בכלל. זה נקרא אנשים חיים. כמה כבר יש שם אנשים שהם באמת חיים? כמה יהודים בכלל יש שם? אבל גם יהודים מסכנים, מסכנים ששכחו את הכל, חלק גדול מתבוללים וככה. אותו דבר בעיר אחרת, קצת פחות, קצת יותר. רדין אומר שם, זה משהו ענק במפה. למה? כי כמה אנשים חיים יש פה, לפחות רוצים ומשתדלים ועמלים להכיר את הקדוש ברוך. זהו. אז זה מה שאני אומר, אנחנו צריכים לדעת על עצמנו ולהרגיש טוב. ובאמת יש כל מיני הרגשות, אפילו לגבי אנשים שעושים מצוות. אנשים, זה מצליח. זהו עוסק בחסד, כמה הוא, זה עוסק בהצולה, והכל דברים נפלאים, לא שאני מזלזל חלילה, זה עוסק בהצולה, וזה עוסק בזה, וזה עוסק בזה, כמה מצליחים, ומה אני בסך הכל עושה? שום דבר. לא הקמתי שום ישיבה, לא עשיתי שום דבר, אני יושב ולומד.
ספרה בפועה.
מה?
רק ספרה בפועה. רק ספרה בפועה.
כן, זהו. אבל, ובאמת, אדם הוא לומד, וככה. צריך להרגיש טוב עם זה. במפה של השמיים זה משהו אחר. זה מצווה וזה מצווה, אבל מי שלומד תורה, ומי שמשתדל לעבוד בשם יותר, בחדרי חדרים קיים מצוות קידוש השם. הוא חי על קידוש השם, הוא לא מת על קידוש השם, כמו שדיברנו. הוא חי על קידוש השם, הוא מציל את עם ישראל. מי יודע כמה הוא מצליח להציל ולעשות ולקיים. הוא מרגיש טוב עם הדברים האלו. נכון, חסר לנו הרבה, מה שחסר לנו הוא חלק גדול, ככה חפץ חיים כותב, חיפשתי את זה, כי הרב אליאב נתן לי את זה, נדמה לי בצילום, אבל זה, לא מצאתי את זה. חיפשתי את זה הערב. שהחפץ חיים כותב, נדמה לי שקיבלתי ממך, כל פעם עם צילום שהוא כותב שם, שהקדוש ברוך הוא, יש גם סיפורים, משלים, שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו מה שפעם דרשו, כמעט כלום לא דורשים מאיתנו. כי אם אדם רק אפילו... מחזיק חזק בחבל, כמו שדיברנו בהתחלה, מחזיק בחבל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו. נכון, אני חסר לי וחסר לי זה וחסר לי זה וחסר לי זה, זה הוא לא דורש יותר מזה, כי במצב הזה זה מצב של מלחמה, שהיצר רע הוא נלחם בכל הכוחות. למה? כי הוא לפני הדעיכה שלו, לפני האשן שיוצא ממנו, שבסוף נראה שהכל זה אשן, כי כל הרישה כולה כאשן תכלה. אנחנו אומרים במזמור שיר ליום השבת, איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, מפרוח השם כמו עשב, יציצו כל פועלי אבן. אז את הקושיה הזאת, גם דוד המלך אומר לנו, במזמור שיר ליום השבת, שהגאולה, השבת, באמת לא מבינים, לא יבינו, אבל מה בסוף? בסוף, התשובה היא לי שעמדה מדעת, ואתה מורם לעולם השם, כי אינו יביך ויביד ויביך. אבל לא שכל השם מהם ישמדו. הישמדו זה יהיו מעט מעט, כפי שהגרא ואחרים אומרים, מעט מעט, כי הרוב יחזור בתשובה. נכון, הקדוש ברוך הוא יכריח, ישראל לא נגלים ולא תשובה. זאת אומרת, לכל אחד באופן פרטי תהיה בחירה אם לשוב או לא, אבל באופן כללי, בכלל ישראל, יכריחו את עם ישראל לשוב בתשובה. אותה קושיה שיש על פרעה שהרב אומר, ידיעה ובחירה, כך יהיה. כמעט כולם יחזרו בתשובה, יראו פתאום את האור. זה לא יהיה, זה יהיה לאט לאט, המהלך הזה פתאום יראו יותר חושך, אבל יראו איך שזה מתגלגל, איך מתגלגל לך, הקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים. איפה הרי אותי? שתי מילים, ויאמר, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. וזה התפקיד שלנו, להרגיש את עצמנו טוב עם עצמנו, את עצמנו, להרגיש טוב שאנחנו מחזיקים בחבל ולהשתדל שלא נעוף. ולא נטבע בסערה הגדולה ולא בים הגדול, בגלים הגבוהים. להשתדל, הכוונה היא אנחנו והמשפחות והילדים, כמובן מה שאי אפשר אי אפשר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, כל אחד יש לו בחירה בפני עצמה. זה לא, אי אפשר לדרוש מהורים שיבחרו במקום הילדים. כל אחד יש לו את העולם שלו ואת הבחירה שלו. צריכים לכוון אותו דבר את כל מי שאפשר להשפיע עליו, יותר ויותר, בלי ספק. אבל לא לחשוב שזה יותר חשוב מהעיקר, מי שיש לו זכות והוא לומד תורה והוא דבוק בתורה, הוא עובד את השם, הוא עושה הרבה יותר קירוב בעולם מכל אלו שאין להם ברירה, ואז הם צריכים גם לעשות את הקירוב. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, שכאלו שלא בלימוד הם לא יכולים, שיכולו לעשות זה, שיכולו לעסוק בכל מיני דברים אחרים. ודאי ששכר יש על כל דבר, אבל לדעת שאנחנו צריכים להרגיש טוב במפה של השמיים, כל אחד מאיתנו, אני יכול להגיד זה לפחות על האחרים, על היושבים פה, כל אחד יש שם משהו, דמות גדולה. מה יגידו, אבל מה ביחס לדורות קודמים? ונכון, מה ביחס לדורות קודמים? אבל נראה אותם אם הם היו פה אצלנו. אז מה גם אומרת? הוא אמר לו, אם היית בדורי, לא כתוב, אמר לרב יוסף, מנשה אמר לו המלך, אם היית בדורי, היית רץ לעבודה זרה. ואין אם הוא יתכבד באמת שירוץ, אבל הניסיונות, כל דור יש לו את הניסיונות שלו. אחד הניסיונות של הדור שלנו זה, ככה אני מרגיש שזה יותר ויותר. אני כבר לא, אין פה אף אחד צעיר כמוני, וגם לא חצי ממני, אני חושב. כולל הרב גיל קרום. מסתום אפילו לא חצי ממני. אולי כן חצי, לא יודע, לא עשיתי דיוק חשבון. אבל הירידת הדורות מבחינה זאת, שפעם עניין אנשים דעת, דעת, כבר לא מדבר על תקופת הרמב"ן שהגויים אכפת היה להם, קצת דעת. אצלנו לא מעניין כלום. זה לימוד זכות גם גדול. זה לימוד זכות. לא מעניין כלום. באופן כללי מעניין את האנשים, אכול ושתו, כי בחר נמות, או שנזכה לחיות, אז ככה, ואם נמות, אז גם לא נורא. ככה אנשים מרגישים כבוד, להגיע לפריימריס, להגיע למספר יותר גבוה, להגיע לזה, אולי נזכה להיות שר, אולי יעיפו אותו אחרי כמה זמן, לא משנה, אולי תכתבו עליו מי יודע מה, כך שיחשוב שמכבדים אותו. הרי יש אנשים שכולם זלזלים בהם, והוא חושב שהוא הכי, הכבוד הכי גדול שיש לו בעולם. זה העולם היום. החוסר, האכפתיות לחשוב בכלל, אז מה שייך לדרוש בשבועות האלה לבביך? את ההתחלה הן, בדרך כלל, אני דיברתי על אנשים שבכל זאת משתדלים. אבל באופן כללי, זה לימוד זכות, אבל זה אוי ואבוי שזה זה כך. למשל, אדם שהוא רחמנא ליצלן הוא לא נורמלי. לא נורמלי, הוא נולד לא נורמלי. אפשר ללמד עליו, זה לימוד זכות הכי גדול שיכול להיות. מימיו לא עשה עבירה, כי אין לו דעת, אין לו שום עבירה, שום דבר. אבל אוי ואבוי אלא ברנש כזה. אז נכון שמבחינה מסוימת, כולנו בדור כזה שההתייחסות היא לגמרי שונה ממה שפעם היה. ואלו שרחוקים, ודאי שהם רחוקים, שלא מעניין אותם שום דבר. איך הקדוש ברוך הוא להביא מלך קשה כאמן שישובו? אני לא יודע איך. זה גם כן יהיה, איך הוא אמר שם? הבזקים של ברק, משהו כזה, ניצוצות של ברק, אחרת, מה, כל דבר גדול, מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. לא הצלחנו, כן הצלחנו, יתלו את זה בזה או בזה. כנראה שבכל זאת יהיה איזה מין משהו. רגע, תחשוב, ודאי שהנשמה היהודית היא, הקדוש ברוך הוא במידה יהודה ייקח את הבחירה, זו הכוונה. הוא יכפה עליהם לשוב, זאת אומרת, הוא ייקח את הבחירה. לא באופן אישי לאדם, אבל באופן כללי. בעזרת השם נזכה בקרוב ימינו, לראות האור הגדול, זה יהיה, והלוואי שזה יהיה בלי קשיים. אנחנו לא יודעים מה הולך. שמעתי בדרך, אבל זה שיש התכנסות משהו בגלל מה שהיה בצפון, יכול להיות שמחר בבוקר כבר נשמע מי יודע מה הולך. אבל מה נפקמינה? הקדוש ברוך הוא בין כך ובין כך מוליך פה תהליך שבסוף יהיה עוד. מקווים שיהיה בצורה טובה, שלא יהיה חלילה שום פגע לעם ישראל. אבל באופן כללי זה ברור, בין אם יהיה כך ובין אם יהיה כך. בין אם תהיה מלחמה ובין אם לא תהיה מלחמה, ובין אם תהיה ממשלה כזו או ממשלה כזאת, אין שום נפקמינה. זה הקדוש ברוך הוא מוביל, ואם זה הולך לקראת חושך, כי זה מה שהוא רוצה עוד יותר, שיהיה אור גדול. במהרה בימינו, אמן ואמן.